מתוך קונטרס החסד שבספר מכתב מאליהו, שכתב הרב אליהו דסלר, שהערב ימלאו 70 שנה לפטירתו. כאשר ברא אלוקים את האדם, עשה הוא לנותן ולנוטל. כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך הוא. הוא מרחם ומיטי ונותן מבלי לקבל דבר בתמורה. וכך עשה את האדם, ככתוב, בצלם אלוקים עשה את האדם, כי יוכל לרחם ולהיטיב וליתן. אבל כוח הנטילה הוא אשר יתאווה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו. כוח זה אשר יקראו בני האדם אהבת עצמו, הוא שורש כל הרעות. כוח הנתינה הוא היסוד של כל המידות הטובות גם יחד. המתרגל לחשוב מיד כשהוא פוגש מישהו, במה אני יכול להיטיב עמו, יהיה בעל חסד, סבלן, נושא בעול עם חברו, נוח, מסתפק במועט. הנוטל הוא אשר שואל את עצמו מיד בפוגשו מישהו, איזו תועלת אוכל להפיק ממנו? כבוד, עצה, הלוואה, מתנה. והרגיל בגישה זו יהיה אוהב כסף, כבוד ורודף תענוגים. הוא יהיה בעל גאווה וכעסן, יקנה ויסנה. ואומר, קו החיים הכולל כל המידות הטובות ביחד הוא להיות נותן. ארבע מידות באדם ליפשמלצר. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כף ג' בטבת תשין פי ד', 4 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם בית המשפט העליון, עם בגץ, ששוב, חושב שזה הזמן, וזה הרגע, וזאת הפסיקה, ושוב על חודו של כל, ונפתח ב... יש הרבה תגובות, אבל נווה דרומי כותבת הבוקר על מלחמת גלימות ברזל. מבחינת בית המשפט העליון של מדינת ישראל מתנהלות שתי מלחמות בעלות אותה משמעות וחשיבות בימים אלה. מלחמה אחת היא זו הצבאית שמתנהלת בעזה, גם על גבול לבנון, ביהודה ושומרון, והמלחמות החשובות ביותר מאז קום המדינה. שם בחולות עזה מתנהלת מלחמתה של המדינה היהודית, על זכותה הבסיסית להתקיים ככזו, וגם מאפייני היהודים, הדלקת נרות חנוכה בעזה, קבלות שבת בסג'איה, שמע ישראל במסגדים, הכנסות ספר תורה לאי אלו בתי כנסת מאולתרים בבית חנון, לא כי מתכוונים להחזיר בתשובה את ערביי עזה, ולא כי ישנה יוזמה להקים את בית המקדש בחאן יונס, אלא מתוך הבנה הבסיסית שההתנגדות הערבית למדינת ישראל היא ליהדותה. על פי ההתנהלות של בית המשפט העליון של מדינת ישראל השבוע, נדמה כי שופטיו חושבים שמלחמה חשובה לא פחות מתנהלת גם בין כתליו. בעוד שמדינת ישראל נמצאת במלחמת חרבות ברזל, בבגץ מנהלים את מלחמת גלימות ברזל. כלומר, מבחינת שופטי העליון, הרפורמה המשפטית זהה למתקפת חמאס על מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, ולא מדובר בטיעון שעולה לראשונה לאוויר העולם, אלא בדברים שנכתבים בפסק הדין של ביטול עילת הסבירות. כך למשל, לאחר שהשופטת ענת ברון, שופטת בבית המשפט העליון, לאחר שהיא מצטטת רק חלק מסוים ממגילת העצמאות, שאינו כולל את החלק הראשון של המגילה שקושר בין העם היהודי לארץ ישראל, כאילו מדינת ישראל עדיין מדי מוצאי שבת בקפלן, ולא מדי בוקר בחאן יונס, אז אחרי שהיא מצטטת חלק מסוים ממגילת העצמאות, כותבת השופטת ענת ברון, בעוד שורות אלה נכתבות, ומאז הטבח הנוראי ומעשה הזוועות של יום 7 באוקטובר, מדינת ישראל נתונה במלחמה עקובה מדם נגד אויב ברברי שקם עלינו לחלוטנו, על סכנות אלה שמחוץ נגבר ביד חזקה ובזרוע נטויה. הדמוקרטיה הישראלית נתונה בימים אלה בסכנה מבית, והיא מגולמת בתיקון לחוק יסוד השפיטה שנועד להביא לשינוי משטר יסודי, לשינויי משטר יסודי במדינת ישראל. פשוט ציטוט מדהים, כבר הבאנו אותו פה, ואני עדיין מקרין נדהם בכל פעם מחדש. שופטת עליון, כן, השופטת שבגללה הקדימו את ההליך, היו לחוצים להגיע לפסיקה, כי אוטוטו, היא בעצם עוזבת את בית המשפט העליון, היא וחברתה השופטת חיות, ולכן היינו חייבים בהקדם לזרז את הפסיקה, כדי שתהיה לנו הדעת שלה, הפסיקה שלה, הדעה שלה, הסבירות שלה, זאת הצצה למוח של השופטת ברון, וכותבת נווה דרומי, השופטת ברון וחבריה לדעת הרוב, חושבים שהמלחמה שלהם בציבור הישראלי בזמן מלחמה צודקת לא פחות מהמלחמה של מדינת ישראל בחמאס. ואם חמאס שקולים לשבבי רפורמה משפטית כמו עילת הסבירות וצריך לגבור עליהם ביד חזקה ובזרוע נטויה, אז למה לקפח את הסכנות מבית? ודאי שלא. גם פה ראוי לוותר על הקש בגג ולהקל על הוראות הפתיחה באש. דברים חמורים עלולים לקרות אם לא תנקט פה יד חזקה. יכול למשל להיווצר מצב שנשיאת העליון תסיים את תפקידה ללא פסק דין שיגרור כותרות, וזאת הרי סכנה מארץ הסכנות מבחינתם. מעולם לא חזר אדם בחיים מהחלטה כזאת, ועוד ללא חיפוי אווירי ממחאת קפלן, שמתה בחסות המלחמה, הרפורמה אגב היא מציינת מתה עוד לפני המלחמה, כידוע לנו, בלילה ההוא של גלנט. סכנה נוספת מבחינת בית המשפט והשופטים היא האפשרות שאילולי החלטה של בית המשפט תעבור ההחלטה עם שוח הקרבות לנבחרי הציבור ולעם. זה סוג חדש של פיר מנהרה שאין לדעת לאן הוא יוביל. חלילה תינתן היכולת לדמוקרטיה הישראלית לעבוד, וזה סיכון שאי אפשר לקחת. כדי להבין עד כמה תחושת הקורבן והנרדפות של בגץ מגוחכת, צריך להסתכל על פולין. לא מזמן התקיימו שם בחירות והשמאל עלה לשלטון, מתברר שפולין עדיין דמוקרטיה, אחרי הכל, מי היה מאמין? עלתה שאלה ציבורית השבוע איך להתייחס להחלטות בגץ, אבל גם בזמן מלחמה הציבור הישראלי דן באנשי היום שלפני, האנשים שחלקם לאורך השנים קידמו את הקונספציה בביטחון בביטחון וביהירות, עדיין מגיעים לאולפנים לפרשן, לנתח ולדבר על רשות פלסטינית מתחדשת, בזמן שבעזה החיילים קודשים את החמאס ומתקנים את טעויות העבר של אותם מומחים באומץ רב וחירוף נפש. את הטעויות של בגץ, לעומת זאת, יתקנו אזרחי ישראל, בניגוד לשופטי העליון, באחריות וגדלות נפש, ביום שאחרי המלחמה. טוב, עכשיו 7:17 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה ללהיט של סעודות שלישית, סעודות שלישיות, בימים אלה בעזה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ותשע עשרה דקות עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. את הדברים הבאים כותב דוד וכטל, הכותרת היא המקלט כבר לא בטוח, והוא כותב כך: בשנת תרעד 1914 העולם רעד. מלחמת העולם הראשונה פרצה, בתוך זמן קצר הפכה יבשת אירופה כולה לזירת קרב אחת גדולה, ובמשך למעלה מארבע שנים התחולל במרחץ הדמים הגדול ביותר שידע ההיסטוריה עד אז. קרוב ל-20 מיליון בני אדם איבדו את חייהם במלחמה, שעד היום קשה מאוד להבין על מה ולמה היא הייתה. הייאוש ותחושת חוסר התכלית, כך מספרים בספרי ההיסטוריה, היו גדולים, שכן במשך כל אותם השנים, מלבד יריות והפגזות בלתי פוסקות, לא קרה שום דבר משמעותי, אלא רק סבל ועוד סבל ועוד סבל. הסובלים הגדולים ביותר מהמלחמה היינו, ככל הנראה, אנחנו היהודים. מלבד חורבן וגלות של קהילות שלמות, נאלצנו להילחם איש באחיו תחת דגלם של הצבאות השונים, להרוג ולהרג עבור מטרות בלתי ידועות במלחמה חסרת פשר. אם לא די בכך, במהלך המלחמה ברוסיה, הצאר ניקולאי הוציא להורג על ידי המורדים, להורג על ידי המורדים, ואת הנהגתה של המדינה הגדולה, אהובה וסביבה, ישבו רוב בניין ומניין של הקהילות היהודיות בעולם, תפס השלטון הקומוניסטי שמהר מאוד החל להילחם ולהעלים כל זכר ליהדות. ובארץ ישראל אנשים מתו מרעב, לא כמטאפורה, לא בהגזמה, ממש מתו. התנועה הציונית הייתה עוד בחיתולי, היישוב היה חלש וחסר יכולת לפרנס את עצמו בלי עזרה מבחוץ, והמלחמה שנתקע בין היבשות השונות ובין האומות הלוחמות עמדה למוטט אותו לחלוטין. באותו זמן, אבל בסוג של יקום מקביל, חי לו מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה. יקום מקביל, אמרתי, כותב דוד וכטל, לא בגלל שהרב ישב ספון בחדר מבודד מרעשי המלחמה. להפך, הרב מצא את עצמו תקוע באירופה הבוערת, עצור באשמת ריגול למספר ימים, מגורש לשוויץ וממנה נודד לתקופות ההפצצות הלונדון, בירת אנגליה. הרב קוק לגמרי חי באותו יקום בו התרחשה המלחמה. יקום מקביל, אמרתי, בתודעה, בעמדת הנפש ובציפייה. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לו, למשיח, משנן הרב פעם אחר פעם בעשרות איגרות למכותבים השונים, מרומם, מחזק ומכוון את המבט לכך שלפי גודל המלחמה ואיכותה, ודאי גדולות ונפלאות עתידות לבוא בעקבותיה. בשעה שבה רבים וטובים, ביניהם אף גדולים ממש, הלכו בייאוש מוחלט אל מול החורבן שאותו הביאה המלחמה, הרב קוק ציפה בוודאות גמורה לישועה, ואף פעל עבורה כשהתאפשר לו, עד כדי כך שפרסום הצהרת בלפור לא נחת עליו כרעם ביום בהיר כפי שרבים חשו, כי אם כמחזה שבו צופה רופא מילד בקי ומנוסה, אחד כזה שכבר צפה במאות לידות ויודע בדיוק מה השלב הטבעי הבא אחרי כאבי הצירים, הבכיות והצעקות. וציפיית הישועה, מפה, מהשיעור היסטוריה המרתק והכואב הזה, עובר דוד וכטל להווה. ציפיית הישועה של המלחמה הנוכחית, מאי, ברעיון המעולה עם האלוף יוסי בכר, בכאן 11, חזר לו מספר פעמים המינוח כישלון הקונספציה. למה בדיוק התכוון האלוף האלוף? אפשר רק לנחש, כיוון שהוא לא הכביר במילים ורק סיפר בחנות ויושרה שהוא היה עמוק עמוק בקונספציה, עד כדי כך שהוא לא בטוח שהוא ראוי להמשיך להיות ממקבלי ההחלטות בדרג הצבאי. אפשר לנחש שהוא מצטער על תפיסת האימות המוגבל שהחליפה את המושג מלחמה. אפשר לנחש שהוא מובח היום מהניסוחים המופשטים של המטרות הצבאיות בשנים האחרונות, ומעל הכל ברור שהרדיפה אחרי שקט בגזרה כבר איננה נראית לו מטרה ראויה לשמה. הכל נכון, הכל אמיתי, ואת הכל יש לקחת בחשבון אחרי המלחמה, כשישב מי שישב לתחקר את אירועי אותה שבת שמחת תורה וכל מה שקדם לה. אבל האם זאת הקונספציה היחידה שנכשלה? האם כל ציפיית הישועה שלנו מסתכמת בכך שלאחר המלחמה הזאת, הצבא שלנו יחזור להיות כפי שהוא היה בשנותיו הראשונות, צבא מכריע ומנצח במקום צבא עמוס אג'נדות אזרחיות שמאלניות ורודף שקט? לגודל המלחמה ואיכותה נראה שזו ציפייה קטנה ונמוכה. אז יגידו המגידים, לא, 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 לנו יש ציפייה והיא גדולה לאין ארוך מהציפייה לשיפור פני הצבא. איננו נשואות לחבל הארץ שאותו הפקרנו וזנחנו לטפחו ולקדשו בישיבתנו. כן, גוש כתיף, במחילה גם כאן יש לומר, הרבה יותר מזה אנחנו צריכים. כישלון הקונספציה איננו עניין של תיקון הליקויים הצבאיים וגם איננו נגמר בתיקון הליקויים בתפיסת העולם המדינית. כישלון הקונספציה הוא כישלון הקונספציה, הכישלון, בה הידיעה, הקונספציה, קונספציית הקונספציות, הקונספציה ממנה הכל מתחיל ואליה הכל תמיד שב. תפיסתה של מדינת ישראל כמקלט בטוח עבור עם ישראל. כמה עלובה ומביישת היא התפיסה, כאילו כל הייעוד של מדינתנו הינו שלילי. כאן יותר לא ירצחו אותנו. כאן יותר לא יתעללו, לא ישפילו ולא יבזו אותנו. לא עוד אינקוויזיציה, לא עוד פרעות תח ותת, לא עוד אושוויץ, וכמה מפתיע, מזעזע, מטלטל, אבל מתבקש לגלות שאין לנו אפשרות להסתפק רק בכך. אין כאן המקום להאריך, כותב דוד וכטל, אבל בלי ספק, התפיסה הזאת הביאה אותנו לרבים מההישגים שאליהם הגענו. אין גם ספק שהתפיסה הזאת הצילה ומצילה יהודים במיליונים. ובכל זאת, דינה של הקונספציה הזאת להיעלם מארצנו, להיגנז, להתאמן בחול, ולהיות יסוד לתפיסה חדשה גבוהה ועמוקה יותר. 100 שנות בניית מקלט בטוח הניבו לנו שקט ושלווה שאפילו מדינות ותיקות בהרבה מתקנאות בהם. אבל הם גם הכניסו אותנו לאשליה כאילו זה מה שאנחנו ותו לא, חברת שפע, שבעה, שלווה ומדושנת עונג, ולא היא. קשה מאוד שלא להזדעזע מהמחשבה על המיקום והתנאים שבהם פרצה המלחמה אי שם בשדות של קיבוץ רעים. אולי זה המקום שבו באה לידי ביטוי הקונספציה בשיאה, בקשת השקט והשלווה עד כדי התעלמות מהסביבה העוינת, טרנסים של ניתוק מהמציאות, איבוד הזהות והבריחה הכי רחוקה מקדושת ישראל והזמנים. כן? מדבר יותר מרומז על המסיבה ברעים. רצו לוותר על הקדושה, אבל הקדושה סרבה לוותר עליהם, עד שמתו מות קדושים על יהדותם. את המלחמה הזאת צריך לנצל כדי להתנתק אחת ולתמיד מאותה קונספציה, להכריז בכל צלול וברור שבקשת השקט איננה דרכנו, ולא עבורה עברנו את כל הגלות המרה והגענו ארצה. פירוז האמורים מנשקו מעולם לא היה בסל המטרות שלנו, והרדיפה אחרי שקט וחומרנות, אם אצל כל אומה היא סימן מקדים להתנבנות, שקיעה וקריסה, ביותר היא מסוכנת עבור עם ישראל שכל מהותו העצמית היא בקשת ההתקדמות הרוחנית. את המלחמה הזאת צריך לנצל כדי להתנתק אחת ולתמיד מהקונספציה של ההתכחשות לנשמה, לנשמה שלנו כיחידים ולנשמה שלנו כאומה. ומסיים דוד וכטל את המאמר, וואו, המכונן שלו כך, את המלחמה הזאת צריך, יהי רצון הוא כותב, שיהיה ראוי במעט לכל הדברים שאותם אני כותב ועליהם אני מוחה, ובפרט שבתוך עמי אני יושב, וכנראה הנני בעצמי רודף שקט, שלווה וחומרנות עוד הרבה יותר מכולם. ומכל מקום, הרוממות הגדולה שאלה עם ישראל טיפס, מטפס בימים אלו, בזכות מסירות הנפש של רבבות רבבות מבניו אהוביו, מחייבת את כולנו ומרימה את כולנו לגובה אחר. לא רק תפיסה ביטחונית חדשה והתקפית, לא רק יחסי מדיניות מתוקנים, ואפילו לא רק התיישבות מחודשת בחבל הארץ הנעזב, יובילו אותנו אל המנוחה והנחלה האמיתיים. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים, לא רק כפרטים צדיקים טהורים וקדושים, לא רק כחסידים פרושים ונזירים, אלא כאומה, כעם קדוש החוזר לארצו, למען מטרה של תיקון עולם על פי התורה. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים.
הנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. הנה הסנה, הנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והסנה איננו כאן. הנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער,
הסנה איננו
והסנה איננו כאן.
תודה רבה להשם, תודה רבה לאהרון רזל על הלחן של השיר הזה מתוך פרשת השבוע, סיני הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל, והוא ממשיך לבעור בימים אלה, ולא להתעכל, איך אומרים? כן? הסנה איננו אוכל. הרב חגי לונדין כותב על הפרשה החדשה, על הספר החדש, ספר שמות, פרשת שמות, עוסקת כשמה בשמות, השמות של בני ישראל שירדו למצרים, השמות של המילדות, השם של משה ובעיקר שמו של הקדוש ברוך הוא. מהו שם? שם זהו המהות של הדבר, הייעוד שלו. בפרשת שמות אנחנו שומעים פעם ראשונה את השם עם בני ישראל. וממי אנחנו שומעים את הביטוי הזה, עם בני ישראל? דווקא מפי פרעה. גם השם משה ניתן מעט בת פרעה. לעתים צריך דווקא כוח חיצוני כדי להזכיר לנו מה הייעוד שלנו. לפעמים זה פרעו שאומר לנו עם בני ישראל, ולפעמים זה החמאס. השם החשוב ביותר בפרשה שלנו הוא שמו של השם. משה שואל, מה השם שיומר לבני ישראל? ונענה, אהיה אשר אהיה, שלחני אליכם. המטרה שלנו בעולם איננה רק בהווה, אלא בעיקר בעתיד, באהיה אשר אהיה. בשביל להיגאל ממצרים חייבים לשאת את המבט מעבר לשיעבוד הנוכחי ולהביט אל הנצח. מי שמביט רק על המצב הנוכחי יכול להתמלא בייאוש ולשכוח את השם שלו, כמו אותו האיש העברי שמשה מציל מן המצרי, שבמקום להודות לו רק ממשיך לסנוע ולקטר. לעומת זאת, מי שמביט על הנצח רואה כיצד עם ישראל הולך ונגאל ממצרים בכל דור ודור, למרות המיצרים, וכן, גם למרות בגץ. יש כעת דיון מה יהיה השם של המלחמה. מלחמת חרבות ברזל, מלחמת שמחת תורה, מלחמת משיב הרוח, גם השם מלחמת בראשית עלה כאפשרות. אינני יודע מה יוחלט בסוף, אולם למלחמה הזו כדאי שיינתן שם שיבטא את הרוח הגדולה שלה. זאת לא מלחמה רגילה, זו מלחמה שמטלטלת את האומה ועוזרת לה לברר מה השם שלה בעזרת השם. הרב חגי לונדין, עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, עכשיו 7:39, עוד מעט לשיר, להיט של בעזה בימים אלה, של סעודות, סעודה שלישית בעזה של לוחמנו, אבל לפני זה יעל ביננפלד, שאתמול ציטטנו מהחוברת הנפלאה שהיא הוציאה למלחמה מתורתו של סבא שלה או של סבא של בעלה הרב דרוקמן, כותבת מאמר לפרשה הזאת ומחברת אותה לשבת הקודמת, שבת שעברה סיימנו את ספר בראשית שליווה אותנו משמחת תורה ועד לימים אלה. כשם שעץ יונק את כוחו משורשיו, כך ישראל שואבים את כוחם ואת זקיפות קומתם מאבות האומה. מעשי האבות מעידים על מה שיש בבנים, ומתוך ההתבוננות בכוחות שהתגלו בימים ההם, אנחנו מבינים מה הכוחות האדירים שתמונים בנו בימים הללו, בזמן הזה. כאשר אנחנו נשענים על ברית אבות, איננו פונים לאבא ולאמא שיפתרו לנו את הבעיות, שיסדרו במקומנו את הבלגן, שיסתערו קדימה בשבילנו, אלא אנחנו מעוררים בנו את ההבנה מאין בנו, ומתוך כך לאן אנחנו הולכים, ואת הכוחות הנדרשים למסע. אני תמיד מדמיינת את זה כאדם שמאחוריו עומדים דורות על גבי דורות, אלפים אלפים שנותנים לו רוח גבית, ומאליו נזקף את הקומה וגדל כוחו, כי הוא לא לבד בסיפור הזה. ברית אבות מחברת אותנו לכוח שתמון בנו מכוחם של אבות האומה, ואנחנו פועלים בעצמנו מתוך הידיעה שאבא ואמא מאחורינו הם הגב שלנו, של כל אחד ואחת מישראל. האבות הם הגרעין של עם ישראל, ולכן כל האירועים שהראו להם מהווים תמצית לאשר יערה גם בעתיד לעם ישראל. היא מצטטת מתוך דברים מתוך שיעור של הרב דרוקמן. יתרה מזאת, לא רק אירועי העבר עתידים להשתנות בעתיד, לחזור על עצמם בעתיד, אלא שגם כוחות הנפש שהיו קיימים באבות, קיימים גם בבנים. האבות התמודדו עם ניסיונות עצומים שם התגלו כוחות הנפש האדירים שלהם. כוחות אלו עוברים בירושה דור אחרי דור ומוטבעים בנו בבניהם. זה ההסבר לכך שאנחנו מוצאים גם ביהודים הפשוטים כוחות עצומים לעמוד בניסיונות קשים. כך אמר הרב דרוקמן, וכותבת יעל ביננפלד, הכוחות העצומים של ההליכה אחרי דבר השם מתוך אמירת הנני, לדבר נעלה כמו גם לדבר הקשה ביותר, ההבנה שיהיה מה שיהיה נאמן עליי אבא, הצחוק של נצח ישראל שעתיד להתגלות כנגד לעג הגויים, ההבנה שישראל יכולים לאתגרים ובכוחם לקום מאפר, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, כל אלה ועוד רבים ורבות מלווים אותנו לקראת צעידתנו אל עבר גאולת ישראל מן המצרים, ולהבנה שמתוך השיעבוד והקושי תצמח ישועה גדולה, וכנגד הייאוש יבקעו המים עד כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. משה, אהרון, יוכבת, מרים, נחשון ועוד כבר מקבלים את פנינו. אנחנו בתפילה שזכות אבות תגן עלינו, שנצח ישראל מצרותינו גאלינו, מבור דלות דלינו ועלינו, לנצח על, מלאכת בית השם. כך היא כותבת. האמת שפה היה מתאים שיר שאברהם פריד מקליט ממש בימים אלה, לנצח על מלאכת בית השם, השיר הישן, שעכשיו פופולרי בעזה, חיילים שרים אותו, ואברהם פריד הולך להקליט אותו מחדש, ויש למה לחכות, אבל הנה, כמובטח לשיר ששרים בעזה, בזמירות שבת, אנחנו נשמע עכשיו תיעוד מסעודה שלישית, בזמן רבנו תם, זאת אומרת, מעריכו שם אחרי צאת השבת, וכך היה אפשר לצלם ולתעד, פה לא נוכל לראות את התמונות, זה רדיו, אבל לשמוע את הקולות, סעודה שלישית, בעזה לוחמינו, ותשמעו איך הם שרים. מה ששמענו עכשיו, כן, זה לא הקלטה של מקלה באולפן, כי הם שרים מדויק, הקלטה מעזה, מסוף סעודה שלישית, שוב, אחרי שיצאו הכוכבים ובעצם יצאה שבת, והם עדיין שם החיילים שרים בדבקות את המילים האלה של הארי, שגם מתאימות להם, מתחברות, אבל בואו נשמע ביצוע הרבה פחות מרגש, אבל את השיר המלא, כפי ששר אחי יצחק מאיר באולפן, והמילים הם של הארי, בני חלה.
בני חלה דיך סיפין למחזזים דיזרן פי יהונה חבה הייתה כדבי מלכה בגילופי חדו אשתה מהרישת הדבר עמם לצפים זבולת הדעי ועדה וגוי בכל גנים Yeah.
תתקיפי עבר נטלים ונעלים עדי קלבים דחצי
חלה בלחן של הרב דודי לייבוביץ' במילים של הארי השיר ששרים בסעודה שלישית, זה באמת הלהיט החם עכשיו בימים אלה בעזה. לא נספיק השבוע, אבל בעזרת השם שבוע הבא לספר על סגן ירון אליעזר צ'ידיס מרעננה שנפל בקרב בעזה, ובשבת האחרונה בבית אצל ההורים, כלומר לפני שבועיים, לא השבת הזאת אלא שבת לפני שהוא נפל, הוא היה בבית ו דיבר על זמירות שבת, וסיפר, חזר ככה ממש באורות מעזה, ואמר, לא ייתכן שפה ברעננה שרים זמירות שבת פחות מעזה. כלומר, הוא חזר בתחושה כזאת מרוממת מהשבתות שם, בלב עזה, בשדה הקרב, ואם קצת מתרגמים את המילים של השיר הזה שכתב הארי, הן כל כך מתאימות לחיילים שנמצאים שם בזמירות שבת. בני חלה דכסיפים, בני האחל שמשתוקקים לראות, כן, אני מתרגם, את הזיו של הזער אנפין, של הקדוש ברוך הוא, יהיו נוכחים כאן בשולחן הזה שבו מתגלה המלך. בהמשך צבו לחדה, בהי ועדה, בגו עירים וכל גדפים. זאת אומרת, זה, התרגום הוא יהר את צונכן מאוד לשב באספה הזאת, בקרב המלאכים וכל בעלי הכנפיים. שמחו אתה בשעה הזאת שבה את רצון ואין רוגז. ובהמשך אומר הארי, ושימו לב כמה זה מתאים לחיילים, שבתוך כל האש ובתוך מוצאים איזה בית ויושבים ושרים זמירות שבת בשבת, כותב הארי, בחוץ הם חונים ואינם נכנסים, אלו הכלבין חציפין, הכלבים החצופים, המקטרגים, והסעודה הזאת היא, את הקדוש ברוך הוא יזמין בזמן התגברות הדינים, הרצון של הקדוש ברוך הוא, כך מסתיים השיר בתרגום, הוא ישים את בחוריהם, שלא ישים אותם, סליחה, בחוריהם, כן, את אותם כלבים חצופים שלא ישלטו ויתחבאו בנקיקי הסלעים, וזה, כן, אפרופו המנהרות וכל מה שקורה מסביב, ויושבים חיילים ושרים בדבקות זמירות שבת בסעודה שלישית. טוב, והנה עוד שיר שנראה לי בטוח ששרים בעזה, אבל זה פשוט, יום חמישי, 7:50, זמן כאיך סוף.
Yo.
שבת נועם הנשמות, כך סוף חותם לנו כמדי שבוע את התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.